רשימות כאלה מוזרות, פרקי התולדות, מה שיש כאלה שהיו מדלגים בכלל, אם רק יכלו, ככה קוראים בבקיאות מהר. ואלה תולדות בני נוח, פרק יוד, שם חם ויפת, ויוולדו להם בנים אחר המבול, בני יפת, גומר ומגוג, ומדי ויוון ותובל, ומשך ותירס. ובני גומר אשכנז וריפת ותוגרמה. ובני יוון אלישע ותרשיש כיתים בדודנים. טוב, אז אנחנו יודעים שאשכנזים זה יפת. ושיש קשר גם בין מדי במזרח ויוון במערב, אלה כולם בני יפת. לא כולם, אלה בני יפת. לזה קוראים בהיסטוריה עמים הודו אירופיים. במקום מדי ויוון הם אומרים הודו אירופה. נמתוח את את המשרעת הגיאוגרפית עוד יותר, אבל ידוע שיש הרבה שבטים הודו אירופיים שהשתלטו על אירופה. הם לא היו האוכלוסייה המקורית של אירופה, והם חלקם הגדול מבני יפת. מאלה נפרדו איי הגויים בארצותם, איש לישונו למשפחותם בגוייהם. איי הגויים, עם הכוונה רק לאיי הים הגדול שאנחנו קוראים לו תיכון בהשראה רומאית, שכבר אין לו תוקף, או שאולי הכוונה גם לאנגליה ואיי האוקיינוס. שאלה. ובני חם, כוש ומצרים ופוט וכנען. ובני חוש, מצרים, זה מעניין, כי מצרים שם של ארץ, אבל בתורה כל ארץ, כל עם של ארץ בא מאיזה איש. כן, מי שהוא היה אבי מצרים, כי התורה מספרת את הסיפור דרך בני אדם ש נבראו בצלם אלוהים והולידו ילדים ויש תולדות וכן הלאה וכן הלאה. כל השאר, הגיאוגרפיה וההיסטוריה והפוליטיקה, הם תולדות של אנשים. למשל, איך מספרים את הסיפור הזה השומרים? זה שומר כנראה שנער, שבהמשך הדברים בקעת שנער. איך הם מספרים את הסיפור? המלוכה ירדה מן השמיים והייתה בראשונה בעיר הרידו ואחר כך באורוק. המלוכה, זאת אומרת ההיסטוריה, היסטוריה של ממשלים פוליטיים. יש היסטוריה ופוליטיקה ירדו מן השמיים ביחד. כן, זה לא אנשים, זה מלכים. תפיסת עולם מסוימת שמספרת את ההיסטוריה דרך שליטים. מה זה חשוב האנשים? העיקר זה השליטים. כן? יש ספר של שומרולוג יהודי בן הדור הקודם, שמואל נוח קרמר, היה באמת איש אשכולות. History begins in Shumer. זהו, אתם מבינים את האנגלית הזאת, אני מקווה גם הישראלים. History begins in Shumer. אני רציתי להגיב על זה, לא שיצא לי לדבר עם קרמר, אלא שהיה צריך בעצם לומר History of Civilization. ההיסטוריה של הציוויליזציה, הציוויליזציה המודרנה של העת העתיקה, הציוויליזציה ההיסטורית של בקעת הנהרות התחילה בשומר. האנושות לא התחילה שם. השאלה אם אתה מספר את תולדות האדם או את תולדות הציוויליזציה או את תולדות השליטים והפוליטיקה, מה עומד במרכז התודעה? בתורה זה בני האדם. אז מצרים זה לא בראש וראשונה ארץ עתיקה, מצרים כפולה, כן? מצרים זה צורת הכפל, כי יש מצרים העליונה ומצרים התחתונה, והיא באמת כפולה. אתה מספר סיפור של ארץ שראשיתה בממלכה הקדומה של מצרים באלף השלישי, ועם סימנים של שורשים שהולכים לאלף הרביעי ואולי יותר. אתה מספר סיפור על ציוויליזציה, על גיאוגרפיה, על היסטוריה, על שלטון, על תרבות, או אתה מספר אנשים? בתורה היה איש שהוא היה אבי מצרים. הוא שמו מצרים. אם כך קראו לו במקומו, זה לא כל כך חשוב. מה שהתורה רוצה לומר כאן הוא שאבי מצרים הוא איש. וזה חלק מספרי התולדה. ובני חם כוש ומצרים ופות וכנען, ובני חוש סבא וחבילה וסבתא ורעמה וסבתך. המקור לסבתא מהתורה, כן? זה בהומור. ובני רעמה שווה ודדן, וחוש ילד את נמרוד. הוא החל להיות גיבור בארץ. הוא היה גיבור צייד לפני השם, על כן יאמר כנמרוד גיבור צייד לפני השם. מה זה? ותהי ראשית ממלכתו בבל, וערך ועקד וחלנה בארץ שנער. מן הארץ היא יצא אשור, ויבן את ננווה ואת רחובות עיר ואת קלח ואת רסן. בין ננווה ובין קלח היא העיר הגדולה. מכאן ברור שיש כוש צפונית, וכוש לא חייבת להביא אותנו לאפריקה. האם אנשים כושים בהכרח הם שחורים? אינני בטוח בזה כלל. זה נכון שהכוש האפריקנית היא שם, משם באים אנשים שחורים. דרך אגב, בתוך ההקשר הזה, האתיופים כולם, רובם המכריע, וביניהם בית ישראל והעולים מאתיופיה שלנו, אינם שחורים, הם חומים. ושיפסיקו לספר לנו סיפורים כאילו אנחנו לא יודעים להסתכל בעיניים. כן, יש לבנים בהירים שארצות הצפון השפיעו על גוון אורם. רבי עקיבא אמר שבני ישראל הם לא שחורים ולא לבנים אלא חומים. אשרי הם ישראל שהם חומים כאשקרוע. תלכו לראות מה זה אשקרוע, תראו את הצבע של הקליפה שלו, ותראו שזה יותר קרוב משהו בין התימנים והאתיופים. להפסיק לדבר במונחים של שחור, זה ממש בדיחה. באפריקה האתיופים נחשבים הבהירים ביותר. ברור, זה נכון גם. אבל יש כוש צפונית, ואם כן, לא ברור שכל כושי הוא שחור, זה לא בהכרח חופף. ובני חוש צבא וחבילה וסבתא ורמה וסבתך, ובני רמה שווה ודדן, וחוש ילדת נמרוד. פתאום יש איש מסוים עם סיפור מסוים. למה? כי הוא הקים ממלכה, והממלכה שלו התחילה בבבל, בארץ שנער, ומן הארץ ההיא יצא אשור. לא שאשור יצא מן הארץ ההיא איש בשם אשור והקים את אשור, אלא קרוב לוודאי הפשט הוא שנמרוד יצא מבבל לאשור, כבש אותה ובנה גם אותה ויצר ממלכה של כל מסופוטמיה. ואם זה ככה, אז אני מבין מה זה נמרוד גיבור צייד לפני השם, האיש הראשון שהקים בבקעת הנהרות ממלכה אחת גדולה מקצה לקצה. והאיש הזה ידוע בהיסטוריה המסופוטמית בתור סרגון מאקד. סרגון מאקד, סרגון זה צורה מאוחרת. קודם כל זה שם מקוצר, מקראי, בעברית המקראית, כך קראו לזה, אבל הם קראו לזה שרו וקין. שרו זה השר, המלך, השליט. הוא זה הוא, וקין זה כן חוקי. השר הוא חוקי, שרו וקין. מתי צריכים ולמה צריכים לומר על מישהו שהוא חוקי? כשאף אחד לא יודע מאיפה הוא. הסופי לא ברור מאיפה הוא, לא ברור מההורים שלו, לא ברור כלום. סיפורים כאלה יש בכל ההיסטוריה העתיקה, יש גם לנו הסיפור שלנו, על זה צריך לומר איזה הערה. אין ספק שבמצרים הכירו, מצרים של בני ישראל הכירו את סיפור סרגון. סיפור סרגון היה נמצא ב... עשרות ומאות עותקים בכל העולם, וילדים למדו איתו לקרוא, וזה מין סיפור לילדים כזה, אגדה כזאת, ויש עוד הרבה סיפורים כאלה. זה סיפור על מישהו שהיה סופי, שמצאו אותו בנהר וגידלו אותו דווקא כאיש פשוט, והוא הפך להיות המלך. סיפור של משה הוא אחר, הוא שונה. יש למשה הורים, אבל אי אפשר לדעת מיהם, אסור לדעת מיהם. ודווקא הוא הגיע לארמון המלך, אבל לא בתור שליט. אז זה סיפור הפוך. מה אני חושב על דמיון הסיפורים ועל ההבדל ביניהם? קודם כל, העיקר הוא ההבדל. אבל אני באמת חושב שלא תיבה אחת הייתה ביאור במצרים, אלא הרבה, שכל הבן הילוד היאור את השליחו, הוא אין בפירושו בהכרח להשליך לתנינים, אלא שכל מצרי שרוצה יוכל לקחת לו איזה עבד קטן, איזה הסופי כזה. ואני חושב שהיו שם הרבה תיבות, והתורה בחרה לספר על התיבה המסוימת הזאת מסיבה מאוד ברורה. אני חושב המושג הספרותי הזה, אגדת סרגון ודומותיה, שימשה כרקע לסיפור מאוד ריאליסטי של כל הבן הילוד היורות השליחו, שכוונת פרו הייתה שכל מצרי יוכל לקחת לו עבדים, כפי שלגדל אותם, כפי שיעלה על דעתו ועל רצונו וכו' וכו'. וברור שגם מתו שם רבים, כי לא כולם נלקחו, אבל ככה אני מבין את הפרשה ההיא. על כל פנים,
למה ביאור?
כי זה היה המקום שכולם הולכים אליו. כן? בידוע איפה היום מוצאים ילדים אסופים? ליד פחי זבל. למה? אז זה היאור. כולם הולכים לשאוב מים מן היאור, מה? אני חושב שתשליחו היור התשליחו הוא פירושו בדיוק מה שעשתה אמא של משה, וכלומר זה במסגרת החוק הזה. פרעו שאמר למילדות תהרגו אותם בלי שאף אחד ידע, לא, לדעתי, לא ציווה להשליך ילדים סתם ככה למים. אני חושב שזה נקרא תשליחו, אבל אם רצונך אחרת, אני לא אכריח אותך, אם זה נראה לך קשה בפירוש הפסוק. על כל פנים, זה אמרתי בסוגריים, כי כל מיני צעירים נבלים מהקטע הזה. אגדת סרגון הייתה ידוע בכל המקומות, בכל הארצות, גם במצרים. הסרגון שרו וקין הפך להיות הכובש הגדול והמייסד של האימפריה האקדית, האימפריה הראשונה בהיסטוריה. כאמור, לא ידוע מי במקורות שלהם, לא ידוע מאיפה הוא נמצא בנהר. התורה אומרת וחוש ילד את נמרוד, אני חושב שהכוונה שלה בדיוק לזה, כי הסיפור על בניית ממלכה בארץ שנער ואחר כך בארץ אשור זה בדיוק בדיוק סרגון מהקד. עכשיו מה עשה, עכשיו המילה הקד מופיעה פה, נתיר ראשית ממלכתו בבל, בבל כמרחב, כארץ, דהיינו וו באור, יש הרבה וווים שאינם חיבור אלא באור, דהיינו ערך ועקד וחמנה. ערך זאת אורוק, אין ספק, אורוק הייתה עיר המלוכה השומרית החשובה ביותר. מרגע שהתחילו ערי מדינה וערי מלוכה לקום, נגיד ככה, קודם הייתה תרבות במה הם קוראים תקופה חלקוליטית, האלף הרביעי לפני הספירה, למניינם תרבות ההשקיה. צמחה תרבות השקיה עצומה בבקעת הנערות. למה ואיך? אנשים ירדו מנהרים אל הבקעה. למה לרדת מנהרים אל הבקעה? בבקעה יש נהרות, כמויות מים אדירות. זה לא המשק האוטרקי הקטן והמבודד של הערים. הערים היו כפרים בודדים, אגב עד היום בערים, ככל שאתה גבוה יותר, כפרים קטנים, לא על המקומות הגבוהים ביותר, כן? במקומות הנוחים ביותר לגור ולהגיע לאזורים חקלאיים, אבל בכל עמק שבין שני רכסים יש כמה כפרים קטנים. הירידה אל הבקעה, הנהרות, זה גם כמויות מים עצומות, זה גם כמויות אדמה עצומות שאפשר להשקות, וזה גם תחבורה. תחשבו על כך לרגע שהכבישים המודרניים שלנו אינם אלא נהרות שנקדחו בהרים. כן, כדברי הנבואה, עושים עקוב למישור ורכסים לבקעה. כן? הנהרות הן אוטוסטרדות. האוטוסטרדות הקדומות זה הנהרות. רוב ערי הבירה בעולם בנויים על גבי נהר, והם קמו, תלכו תסתכלו באירופה, באמריקה, ברוב העולם ערי בירה יושבות על נהרות, כי אלה האוטוסטרדות הקדומות, והן נמצאות בדרך כלל או על מפגש נהרות או על שפך נהר או על מקום שדרך חשובה חוצה את הנהר. כן, למה צריך, אני שואל עכשיו את עצמנו, את המודרנה, למה צריך לעשות, להשקיע כספים מטורפים כדי לקדוח נהרות בכל הערים? למה לא לשוט בנהרות? אלה האוטוסטרדות של הטבע. התשובה לזה היא שאנחנו כבר רוצים את מה שמצאו בבקעות עם הנערות, אנחנו רוצים להעביר גם להרים. רוצים לשאיפה של המודרנה, של הציביליזציה המודרנית, היא להשתלט על הכל. כן, אבל הנהרות אפשרו העברת כמויות עצומות של סחורות ואנשים ממקום למקום. העושר העצום הזה עומד לציביליזציה המסופוטמית ולכל הציביליזציות, גם לרועץ. כמויות עצומות של מים ואדמה וכמויות עצומות של סחורה שיכולות לעבור, לנסוע על גבי הנהר ממקום למקום, כל זה מחייב
שמירה
ושליטה וחלוקת המשאבים האלה, אדמה ומים, ושמירה על החלוקה וחוקים ותקנות וסדרים ושלטון. מתרבות ההשקיה צמח בהכרח שלטון. באלף השלישי לפני הספירה למניינם התחילו לבנות ערים, עוד מעט נגיע לזה בפרק הבא. ערים הגיעו להמצאה, אחת ההמצאות הגדולות, אומרים שהגלגל הוא ההמצאה החשובה ביותר של העת העתיקה, לא פחות חשוב מזה זאת הלבנה. שהתורה שמה אותה בפרק הבא כהמצאה חשובה, כי היא אפשרה בנייה חרושתית תעשייתית בהיקפים עצומים, והתחילו לצמוח ערים, ערי מדינה. די מהר הם התחילו להילחם ביניהם, כי זה טבעו של שלטון, נכון? בתפיסה השומרית בכלל המלוכה ירדה מהשמיים והייתה בהרידו ואחר כך באורוק, ועכשיו התחילו להילחם ביניהם. התורה מדברת קודם על האנשים, אבל בסוף יצא כוש ילדת נמרוד, מי שהוא הקים ממלכה. איך נולדה האימפריה האקדית לפי התיאורים האקדיים והשומרים? כן?
אם אומרים שמתחילים רק לבנות עירים בפרק י"א, אם אומרים שרק בונים, מתחילים לבנות עירים...
פרק י"א הוא מקביל לקטע הזה על כוש ונמרוד.
כן, אבל יש גם חנוש, יש גם קין שהוא בונה...
כן, נכון, יש גם קין שכבר בנה עיר, השאלה למה בדיוק קוראים עיר, וזה דיון בפני עצמו, אבל אני מתייחס לערים שבבקעה, ויאמרו איש אל רעהו, אבן נלבנה לבנים ונשרפה לשריפה, ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחומר. וכאן התחילה בנייה של בהיקפים עצומים, בהיקפים עצומים שהתאימו להיקפים העצומים של האדמה, של המים, של הסחורות, של כל הציביליזציה שהתפתחה בבקעת נהרות. לא במקרה הציביליזציות הראשונות הן בעמקי נהר, גם במצרים בעמק הנילוס, גם במסופוטמיה וגם בצפון הודו, עמקי נהר, עמקי נהר באזור עם טמפרטורות ממוצעות. ככה זה התחיל. אז הירידה מהערים אל הבקעה, תרבות ההשקיה, צמיחת הערים, התחלת הסכסוכים והמלחמות, זה מה שהתכוונתי שזה היה גם לרועץ. התחילו מלחמות על השליטה, ו מכל ערי המדינה בשומר היא כנראה שנער. יכול להיות ששנער של התורה זה גם שומר וגם אקד. אקד היא יותר קרובה לבבל, לאזור המרכזי של בקעת הנהרות. אם אתם זוכרים את האטלס, אם לא תסתכלו, באזור המרכזי של בגדד, בגדד יושבת על החידקל, בבל ישבה על הפרט, אבל שם החידקל והפרט הם הקרובים ביותר זה לזה. החלק המרכזי של עיראק היום, מקום שהנהרות קרובים יחסית. זה היה תמיד הצומת החשובה ביותר. אשור נמצאת בצפון העיראקי, באזור שהיום הוא קורדי. מוסול הגדולה יושבת על יד חורבות נינווה, על החידקל בצפון, בצפון הקורדי. כל ההיסטוריה האזור האשורי היה שונה מהאזור הבבלי, כמו שהיום האזור הקורדי שונה מהאזור הסוני של מרכז עיראק. והדרום, הדרום, הדרום, הדרום הוא הדרום השומרי, אלא שהחוף העתיק לא היה כמו החוף של היום. החוף העתיק היה עשרות קילומטרים יותר צפונה. הפרת והחידקל נשפכו למפרץ שאנחנו קוראים לו פרסי, כל אחד בנפרד. אלא שני הנערות האלה מובילים אלפי שנים כמויות אדירות של סחף, והסחף הזה סותם. אזור הביצות של דרום עיראק, דרום מזרח עיראק, אזור הביצות שהיה מדובר כל כך במלחמת איראן עיראק, ואחרי זה במלחמה עם סדאם חוסיין מול כווית והאמריקאים נגדו, אזור הביצות של דרום עיראק היה תחת המים. אין שם חורבות של שום דבר עתיק. החורבות הקדומות ביותר הן כמה עשרות קילומטרים צפונה משם, ולכן שט אל ערב, הנהר המאוחד של הפרת והחידקל, זה תוצר של הסתימה של המפרץ ושל השפך הנהרות הקדום, עד שנוצר נהר משותף. בימי קדם זה היה יותר צפון הכל זה. ותבדקו את זה באטלסים, במפות, מי שיש לו מחשב יכול לעשות את זה כבר, ומי שלא יעשה את זה אחר כך. בדרום, בדרום ישבו השומרים, במרכז הייתה אקד ואחר כך בבל, העיר בבל, ובצפון, צפון מזרח ישבה אשור, ממזרח להם ישבה מדי, ובאזור שזה נמצא כבר בתוך איראן, ויותר מאוחר פרס, מדי קדומה לפרס. עוד מדינה שהייתה בקצה הדרום מזרח באזור האיראני שגובל במפרץ הייתה אילם, ואנחנו נזכיר אותה בזכות קדור לעומר מלך אילם שנגיע לשם בעזרת השם. על כל פנים, שני הפרקים האלה, פרק י' ופרק י' ד' בספר בראשית, הביאו אותי ללמוד מסופוטמיה. אמרתי, אם זה חשוב לתורה, אני צריך לנסות להבין למה זה חשוב לתורה, מה חשוב לתורה לומר כאן. אני לא יכול להתייחס לזה כאל פרק קישור. שמעתי את החוכמה הזאת גם כן. כבר אמרתי לכם שפרקי התולדות הם המסגרת של ספר בראשית כולו. זה לא פרק קישור ולא כלום. וחוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ, הוא היה גיבור צייד לפני השם, על כן יאמר כי נמרוד גיבור צייד לפני השם, פירושו לפי ההמשך, הוא הראשון שבנה אימפריה. כמו שכתב אברבנאל, היחיד אגב שהבין את זה היה רבי יצחק אברבנאל, שהיה בעצמו מעורה מאוד בפוליטיקה, ולכן הוא סלד ממלוכה בכלל. כל ההתנגדות הגדולה של אברבנאל למלוכה, תחשבו על מה שהוא הכיר מהפוליטיקה שלו. המלוכה היא שנועה לפני השם, אבל לפני השם, כן, יש לה, הוא מסביר את גיבור צייד לפני השם כרמז לזה. נמרוד ועשיו, שני הלוחמים שהשתלטו על אנשים בכוח. זה שאין השם אוהב שליטים כאלה, שזה לא אהבה, הם חושבים שהם הנבחרים, אבל הקדוש ברוך הוא לא בדיוק אוהב אותם. זה רמוז לפחות בשני האנשים האלה, בגיבור צייד. זאת אומרת, לוחם שמה שהוא רוצה הוא לוקח בכוח. קנה המידה של עשיו הוא לגמרי אחר מקנה המידה של נמרוד, אבל הנודע ביהודה יש לו תשובה על השאלה מה מבחינת התורה, מה לא טוב בלהיות צייד. והוא מנסה מכל עבר למצוא את העבירות, והוא בכל כיוון שהוא הולך הוא מוצא גם פתרונות. זאת אומרת, אפשר להיות צייד בהכשר, וברור שאם הורגים ואוכלים נבלות אז זה אסור, אבל אפשר גם לעשות את זה אחרת. אז אפשר לעשות את זה בחשרות. אז מה בסופו של דבר? בסופו של דבר הוא אומר, תראה מי היו ציידים בתורה, נמרוד ועשיו, תבין מה התורה חושבת על זה. זאת אומרת, מוסר התורה. בסופו של דבר אי אפשר להגיד שזה אסור, שזה בלתי אפשרי מבחינה הלכתית, אבל מה התורה חושבת על זה? תסתכל על נמרוד ועל עשיו. יש תשובה בנודע ביהודה, בהתחלת הנודע ביהודה, אני חושב שזה סימן זין או משהו כזה, ועסק בשאלה המדהימה הזאת. בתרבות האוסטרו-גרמנית הזאת, ציידים זה היה דבר מפואר, וכנראה שהיו גם יהודים שרצו. אז גיבור צייד זה איזשהו רמז וכנראה לא חיובי. כך הבין את זה אברבנאל, תקראו את אברבנאל. ותהי ראשית ממלכתו בבל וערך אורוק. אורוק, עיר המלוכה השומרת החשובה ביותר. ואקד. מה מסתתר כאן? אורוק נלחמה עם, עם הערים השומריות. ולרוב מלך אורוק גבר על, על האחרים. אבל לפעמים זה קרו כל מיני דברים. והנה מלך שומרי אחד שעונה לשם המפואר לוגלזה גיסי. לוגלזה גיסי. לו זה איש, גל זה גדול, אז לו גל זה מלך. וזגיסי זה שמו. המלך זגיסי. לו גל זגיסי השתלט על אורוק, איחד את כל שומר תחת דגלו, ואז בא סרגון מהקד, ובקרב היסטורי הכריע את ההיסטוריה, השתלט על שומר כולה, שכבר השתלט עליה זלוגל זגיסי. אז מי שניצח את זלוגל זגיסי לקח את כל בקעת שנער והקים משהו מחובר לאורוק והקד, שזה מסתתר מאחורי הפסוק הזה. מה זאת קלנה? קלנה מוכרת במקרא במקום אחר לגמרי, בארם נהרי. קלנה ועדן ותלסר, זאת כנראה לא אותה קלנה. ולא שמענו על עיר בשומר הקד בשם קלנה, אבל אחד מגדולי השומרולוגים של הדור של אמא שלי, חיים תדמור, אמר לי פעם, זה מפליא מאוד שהגמרא ידעה לומר שקלנה היא ניפר. בגמרא זה מופיע בכמה צורות נבטא, אבל ניפר, ניפור, עיר המקדשים השומרית. אמר לי תדמור, מי שאומר אורוק, אקד וניפור, אמר את הכל. זה כל מה שהיה שם. כי מקדשי אלים היו בכל עיר מסופוטמי, אבל בניפור היו כולם. זו הייתה עיר הקודש של בקעת שנער הדרומית, והוא התפעל מאוד ממסורת הגמרא ביומא שאומרת נינפי. יש שם כמה צורות מבטא, אבל זה ברור שהכוונה לניפור. איך הגמרא ידעה דבר כזה אחרי אלפי שנים שכשומר לא היה לה שום זכר? הוא היה ממש נרגש מרוב התפעלות. הוא פגש מישהו עם זקן, אז הוא היה צריך להביע את, שקשור בישיבה, הוא היה צריך להביע את התפעלותו משימור המסורת של הגמרא, כי זה הפתרון היחיד שמסביר מה זאת קלנה. כך הוא הבין את זה. אני משאיר סימן שאלה קטן, כי בין קלנה לניפור אין זה לא מתחבר בשם, זה לא קרוב, זה לא דומה, אבל הגמרא אומרת את זה, וזה מדהים, זה באמת יפה, מרתק. ברור שמדובר על המפגש בין אורוק והקד, וזה רק יכול להיות סרגון מהקד. ומה הוא עשה? הוא באמת יצא משם לאשור אחרי שהוא השתלט על שומר ויקה את לוגל זגסי והשתלט על שומר כולה. אז הוא יצא צפונה ובנה את נינווה והשתלט על אשור והקים את האימפריה האקדית. הנכד שלו נרמסין כבר מצהיר, מכריז על עצמו שהוא טבל במימי הים התחתון ובמימי הים העליון, שהים התחתון זה המפרץ הפרסי והים העליון זה הים התיכון. זאת אומרת, זה מושלו מים עד ים, זה לא מאילת ליפו, אלא זה מהמפרץ הפרסי עד טורקיה. בימי סרגון זה עוד לא היה. התורה מתארת פה את נמרוד בדיוק סרגון מהקד, בבל, אורוק והקד ואשור, התחלת האימפריה האקדית. מה הייתה האימפריה האקדית? האימפריה הראשונה בעולם ששלטה בתרבות, בציוויליזציה האנושית, בכוח צבאי, בכוח שלטון חזק, שוח, ברוטלי. אולי המילה ברוטלי קצת מוגזמת, אבל במלוא הכוח והעוצמה. ואחרי כ-150 שנה של שגשוג, היא קרסה בבת אחת. בעיקר המסופוטמים היו עסוקים בשאלה איך קרה הדבר הזה. איך זה קרה? האימפריה, לא היו לה מתחרים, לא היה אויב. יש שם סיפורים על שבטים ברבריים שפלשו, לפי הבנתי, לפי הבנת היסטוריונים רציניים, זה תוצאה ולא סיבה. הייתה איזושהי קטסטרופה לא מוסברת, היא מתוארת במונחים של קטסטרופה נוראה ואיומה, כאילו מהשמיים זה בא. האימפריה הזאת קרסה, התמוטטה ונעלמה. אני מדבר מבחינת תאריכים לפי הכרונולוגיה המקובלת, תמיד זה בערבון מוגבל, זה בערך 2350 לפני הספירה פלוס מינוס עד 2200 לפני הספירה פלוס מינוס. לוגל סגסי זה בערך 2400 לפני הספירה פלוס מינוס. זה סדר הגודל, כ-150 שנה של אימפריה ראשונה בהיסטוריה שקרסה בבת אחת. כן,
יש לנו את האגדה של נמרוד, היה את הבגדים של אדם הראשון. הכוונה יכול להיות שזה הבגדים במובן של כמו שאדם הראשון היה ראש החמול אז.
כן,
נמרוד היה.
כן.
במובן
של שלטון, במובן של שליטה על בני האדם.
כן. וזה שסב הרג את נמרוד, יכול להיות שהכוונה זה הכחדה של משפחת המלוכה?
יכול להיות, אבל הקשר של זה לסב הוא רחוק מאוד, זה רק המדרש קושר פה את שני הגיבורים הציידים. על כל פנים, ההשתאות ממה קרה, איך זה קרה, הקטסטרופה הזאת של הקד שבבת אחת קרסה ונעלמה. אבל הקד לא קרסה ונעלמה בלי להשאיר ירושה. השפה האקדית הפכה לשפה הבינלאומית הראשונה בהיסטוריה והחזיקה מעמד כשפה בינלאומית. מימי האימפריה האקדית ואחרי קריסתה והעלמותה המשיכה לשמש כשפה בינלאומית לכל אורך תקופת האבות וימי בית ראשון עד ימי דריווש מלך פרס אחרי כורש, 522 לפני הספירה לפי המניין המקובל, שהוא החליף את האקדית בארמית. הארמית כבר עלתה לפני זה וכבר הייתה תופעה נפוצה, אבל עדיין האקדית משלה בכיפה. כל דבר חשוב תרגמו לאקדית. זאת אומרת, האקדית הייתה שפה בינלאומית מ-2350 בערך לפני הספירה עד 522. אתם מבינים מה זה? הרבה יותר מכל שפה בינלאומית אחרת. אחרי הארמית, אחר כך היוונית והלטינית. הלטינית ששלטה כשפה בינלאומית יותר מ-1,000 שנה לא מתקרבת לאקדית. ואנחנו כבר חיים בגלגול השלישי של צאצאות הלטינית, נכון? הגרמנית ואחר כך האנגלית. אלה צאצאות של הלטינית. כמה שפות בינלאומיות היו בסך הכל בכל ההיסטוריה הידועה? לא הרבה. האגדית יותר ממחצית התקופה הזאת. עכשיו, אני גוזר מזה את העוצמה של האימפריה האגדית. עוצמת השליטה של האימפריה האגדית פלא עולם. כל כך חזקה שהשפה שהיא הפכה אותה לשפה בינלאומית בגלל שהיא השתלטה על כל המקומות החשובים במסופוטמיה ויצרה אימפריה, זה נשאר כשפה בינלאומית אחר כך. עוד כ-1700 שנה. זה פשוט מהמם. וכך אני מפרשת, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. אני חושב שהפירוש שכל הארץ הייתה שפה אחת ודברים אחדים, שפה ראשונית שכולם הבינו, זה פירוש לא נכון. פשוט לא נכון. והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, זאת כותרת. איך זה קרה? איך נהייתה הארץ שפה אחת ודברים אחדים? והיא בנושאה מקדם, הכוונה מקדם לגן עדן. מן הערים, והמצאו בקעה בארץ שינער וישרו שם. גרדו מן הערים לבקעה. והם רואים שם ראו אבנים בין הלבנים. אחרי התהליך החקלאי המואץ, התחילו לבנות ערים. הפיכת הבנייה לבנייה תעשייתית על ידי הלבנים. ואבא נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים. אין עיר מסופוטמית בלי מקדש מגדל. אין עיר כזאת. בבל פה זה לא דוגמה אחת, זה כל מסופוטמיה. זה בית החיבור בין שמיים וארץ. הם ירדו מן הערים לפי התפיסות שלהם, ויש היום, עד עכשיו אני שומע אנשים עם תפיסות כאלה, שאם היית בהימלאיה או בזערים גבוהים במקומות אחרים, אז היית קרוב לאלוהים בצורה כלשהי. אני שומע את השטויות האלה מבני אדם, החיים כאן עמנו, ועוד יהודים שהיו צריכים לזלזל בשטויות כאלה מלכתחילה, כן? האולימפוס, איפה נמצאים האלים? במקום שבני אדם כבר לא יכולים לחיות, נכון? אמרתי פעם באיזה הדרכה בסביבות 3,000 ומעלה, אז מישהי תקנה אותי ואמרה 4,000. כי יש ביקטות בהימלאיה, בין ה-3,000 ל-4,000 יש ביקטות. אמרתי לה, את ההימלאיה את מכירה? אמרה לי, בוודאי. כי זה ברור, זה אומר. ישראלים מכירים את ההימלאיה. אפילו יותר מדי, יש לנו יותר מדי אסונות שם. אז זה נכון. בין 3,000 מטר ל-4,000 מטר יש ביקטות. מעל לזה אין, אין, אדם לא יכול. אז זה המקומות של האלים. שטויות, נו, כן? אז זה הבלים של דמיון אלילי. בגן, הם ירדו מהערים לבקעה. עכשיו, איך יגנו האלים על הערים המסופוטמיות שנמצאות עמוק בבוץ? זה רחוק מדי מהשמיים. הם בנו מקדש מגדל זיגורת, חיבור שמיים וארץ. אתה תטפס כמה מאות או כמה אלפי מדרגות כדי להגיע למקדש, כי האלים לא יועילו בטובם לשכון בתוך הבוץ, הם צריכים משהו גבוה. זאת התפיסה שהם תוארת כאן. והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. זאת השפה האקדית שהאקדים השליטו אותה בכוח האימפריה. מה שמתאר פרק י' א' זה בדיוק מה שמתואר בפרק י' בקוש ילד את נמרוד, אימפריה שהשליטה שפה אחת ודברים אחדים. וזה הדבר שהיה רע בעיני השם, כך פרש אברבנאל, והוא צדק. הוא לא ידע כמה הוא צדק, הייתי מראה לו כמה ממצאים, והוא היה רוקד משמחה. אבל הוא הבין את זה בחוש, שמדובר בהשתלטות בכוח על בני אדם, והפיכת הממלכה הזאת לאימפריה צבאית שלטת, הקריסה שלה בתורה היא מסתורית כמו שהיא מתוארת שם. משהו מסתורי ולא ברור. משהו קרה. זה לא מוסבר אצלם, זה לא מוסבר פה. התוצאות היו, אחרי קריסת האימפריה האקדית, מאות שנים של נדודים. מי שחושב שהפלגה הזה היה שנה אחת, טועה. הפלגה הזה מאות שנים. מאות שנים של נדודי עמים ושבטים, שחלק מזה זה אבותינו לרצונם. לא גמרנו, יש לנו עוד כמה דברים מעניינים פה. כן. אנחנו נדבר על זה בשיעור הבא, כן.
אני אכתבה בשפה, אני אגיד על מה? במקום?
התורה לא נכתבה בשפה האכדית, קודם כל השפה האכדית היא שפה שמית, בניגוד לשומרית. היא שפה שמית מזרחית, היא קרובה יותר, נגיד היא סבתא רחוקה של הארמית הבבלית. העברית המקראית היא שמית מערבית. ואידך זיל גמור.
יש תרגום של התורה לאכדית?
לא שידוע לי, אבל כמעט שאין מסמך עתיק חשוב שלא תורגם לאכדית. ובזכות זה הצליחו לפצח את הלשנות, אבל זה כבר אני אסביר בשיעור הבא.
עוד משהו רב, מתי השיעור שלך בשבת?
יש שבת?
לא מתייחס לזה.
זה בעצם חולה של הרב שטיינר, ירושלים, שהוא בלי פנימיה. זה אבי.